אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של רדיו תל אביב.
מעצבים תודעה, הפודקאסט של דוקטור לירז מרגלית.
שלום ואיזה כיף שאתם פה בפרק נוסף של מעצבים תודעה. כיף גדול שבאתם שוב. והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא שהוא רלוונטי ממש ממש לכולם. זה לא משנה אם אתם מנכלים או סטודנטים, או שאפילו עוד לא החלטתם מה אתם הולכים ללמוד. אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו יכולים להצליח באינטראקציות בין אישיות, בקשרים בין אישיים, איך אנחנו יכולים לבוא מול הצד השני, גם לשכנע אותו, גם לגרום לו לקבל את העמדות שלנו, אבל לא רק, גם איך אנחנו מייצרים אמון עם הצד השני. ולמעשה אנחנו נדבר על הפרקטיקות הכי הכי חשובות, שיגרמו לכם להצליח בכל תקשורת, בכל שיחה, בכל אינטראקציה שבה יש צד נוסף. ולפני שאנחנו ממש נצלול לתוך הפרק, אז כמה הודעות. וההודעה הראשונה, שבראשון לתשיעי בבר גיורה, אני הולכת לדבר להרצות על פסיכולוגיה חיובית ובודהיזם, שני נתיבים לאושר, ודיברנו פה על בודהיזם, ואתם מוזמנים לחזור לפרק, אבל זה היה ככה, עם כל הכבוד לפרק, שום דבר לא יכול להיות כמו הרצאה של שעה וחצי, שבה אתם מקבלים את כל הפרקטיקות הכי הכי חשובות ומשמעותיות, כי מה שהרבה אנשים לא יודעים על הבודהיזם, הרבה פעמים לא יודעים להגדיר את זה כדת או כפילוסופיה, לא רלוונטי. מה שרלוונטי זה שמדובר על גישה שהיא מאוד פרקטית, אבל לא סתם פרקטית, אין לכם מושג עד שאתם לא צוללים לתוכה, עד כמה היא פרקטית לחיים שלנו, ליום יום, וכמה בסוף ההרצאה אתם פשוט יכולים לצאת עם תובנות שישפרו משמעותית את החיים, תחת ההנחה שהמציאות שלנו רק תלך ותהיה יותר כאוטית, יותר מטורפת, יותר הזויה. ואת זה אנחנו לא נוכל לשנות. הדבר היחיד שאנחנו כן נוכל לשנות זה את התודעה, זה את המיינדסט, זה את החשיבה שלנו. ואת כל זה אנחנו הולכים ללמוד מהבודהיזם ולראות איך הבודהיזם, הרבה מהתובנות שם משתלבים במחקרים של היום בפסיכולוגיה החיובית. ואתם מוזמנים, כרטיסים באתר Think and Drink Different, תכתבו Think and Drink, תלכו להרצאות, ושם אתם תוכלו לרכוש לכם כרטיסים להרצאה לבודהיזם. זה מתרחש בראשון לתשיעי, 19:00 בר גיורה תל אביב. הדבר הבא, זה לא צריך לצאת מהבית בכלל, מהקורסה שלכם בבית בסלון, לא חייב בסלון, איפה שבא לכם, אבל הרצאה, או יותר נכון סדנה, סופר סופר פרקטית על קבלת החלטות, איך לקבל החלטות נכונות, איך להשתחרר מהדפוסים שמעכבים אותנו מלקבל החלטות נכונות, איך בכלל לראות, כי מאוד מאוד קשה לראות את הדפוסים שלנו. אז הכל בסדנת זום אונליין, שלא צריך אפילו לצאת מהבית, ומי שמאוד רוצה לבוא ולהשתתף ב-11 לתשיעי, ולא יכול יקבל אחר כך הקלטה, אז אני כבר יכולה להגיד לכם שהרבה מהאנשים שנרשמו לא יוכלו לבוא בתאריך הזה, אבל הם כן רוצים לקבל הקלטה. אז ככה, זה אתם יכולים להירשם, להיכנס לאתר שלי, ללירז מרגלית, ושם תחת סדנאות פתוחות לקהל, אתם יכולים לראות סדנה בקבלת החלטות, ולהירשם. עכשיו, בגלל שכל כך הרבה פנו אליי, אני אומרת את זה שוב, אני יודעת שאמרתי את זה בפרק הקודם, אבל בכל זאת חשוב לי להגיד לגבי מאסטר קלאס ספטמבר, אין יותר מקום, אין גם יותר מקום ברשימת ההמתנה, והבשורות הטובות שנפתחה ההרשמה למאסטר קלאס נובמבר, והבשורות העוד יותר טובות בשבילי, אני לא יודעת אם זה אכפת לכם בכלל, לא סתם אני צוחקת, אבל שכבר מעל 40% נרשמו למאסטר קלאס נובמבר, אז אני יודעת, אני לא יודעת למה, אבל אני יודעת שיש נטייה כזה ממש בשבועיים האחרונים, ועוד יותר בשבוע האחרון פתאום לרצות ולהירשם, אז אל תחכו לרגע האחרון, אל תחכו לשבוע האחרון, תבטיחו את מקומכם, ועוד יותר מזה, אני יודעת שאמרתי ככה, ובגלל המלחמה הזה נדחה, מתוכננת ככה את מסיבת המאסטר קלאס הגדולה לקראת השנה החדשה, וזה גם לאנשים שהם רשומים, זה גם לאנשים שהיו, וזה גם לאנשים שנרשמו, והמחזור שלהם עוד לא היה, אז ממש ממש כדאי. עכשיו בואו נעבור לפרק, ובאמת זה לא רק פרק, אלא נושא שאולי הנושא הכי חשוב להצלחה שלנו היום. ובאמת אם תחשבו על זה, פגישה עם משקיע, רעיון עבודה, דייט ראשון, אפילו שיחה אקראית במסדרון, אתם צריכים את הכלים והמיומנויות שיגידו לכם איך לעשות את זה. אז נכון שככה במאסטר קלאס יש מפגש שלם שמוקדש לנושא, אבל לכל מי שלא יכול להגיע למאסטר קלאס, אז כמובן שזה לא מחליף, אבל זה good enough, או זה הרבה יותר טוב מכלום, כמובן. אז הרבה פעמים ההצלחה או הכישלון של אינטראקציה לא תלוי בידע שלנו, כמו שאנחנו אוהבים לחשוב, אלא באופן שבו העברנו את עצמנו באינטראקציה. אז אנחנו נבין קצת מה קורה במוח ברגעים האלה, נדבר קצת על מיתוסים, על טעויות נפוצות, אבל בעיקר נקבל כלים פרקטיים לשיחות הרבה יותר מוצלחות שיגרמו לנו למעשה להוציא הרבה יותר מכל אינטראקציה, ולהצליח לבנות אמון וחיבור ולהשיג את התוצאה שאנחנו רוצים. אז נכון שלחלק מכם זה נשמע מוזר שאנחנו מסתכלים על אינטראקציה אנושית, כמו על משהו שאמור להביא לי תוצאה, אבל כן, זה העולם. זה העולם, ועדיף שנהיה מצוידים בידע הזה. ובואו נתחיל כמובן ברושם ראשוני, איך לא? אז למרות מה שנהוג לחשוב, רושם ראשוני לא נקבע אחרי 7 או 8 שניות, או אני לא יודעת מה כותבים לנו בלינקדין או בכל מיני פוסטים, אלא אנחנו מדברים על שברירי שנייה, בגדול 3 שניות כבר יש למוח שלנו, לפחות לחלקים הלא מודעים, איזושהי תחושה, הוא מתחיל לייצר תחושה של עם מי יש לנו עסק. המוח שלנו למעשה מתוכנת אבולוציונית לזהות חבר או אויב, זה הדבר הראשון. והוא עושה את זה, הוא חייב לעשות את זה מהר מאוד. אז האמיגדלה, מרכז הרגש במוח, למעשה סורקת, וההחלטה מתקבלת עוד לפני שהאדם השני הספיק לפצות את פיו. אבל העניין הוא כזה, שכאן נכנסת הטיית האישוש. אז מה זה אומר? זה אומר שברגע שנוצר רושם ראשוני באותן כמה מילי שניות או כמה שניות, מה שקורה אחר כך הוא ממש לא תהליך אובייקטיבי, ולכן אנחנו תמיד אומרים שאין הזדמנות שנייה לרושם ראשוני, כי המוח כל הזמן מחפש סימנים שיחזקו את הרושם הראשוני, ומפה ואילך שום דבר הוא לא אובייקטיבי. אם איכשהו מישהו לא בא לי טוב, לא חייך נכון, לא יסתכל עליי במבט שנראה לי חביב או אמין, אז אני אתחיל רק לחפש בצורה אקטיבית ראיות שתומכות בכך. ולכן לשנות רושם זה אפשרי, אבל זה דורש המון זמן ומאמץ, ועדיף שלא נזדקק לתהליך הזה. אז מה הם הקריטריונים לשיפוט מהיר? אז קודם כל אנחנו מדברים על אטרקטיביות. תרצו או לא תרצו, זה משפיע, אני לא פה כדי למצוא חן בעיניכם, אני פה כדי להגיד לכם מה מחקרים מוצאים. למה זה משפיע? יש לזה גם סיבה אבולוציונית שדיברנו עליה כבר בפרק הזוגי, על זוגיות, לא הפרק האחרון, היה לנו פרק אחרון על זוגיות ועל בגידות, אבל באחד הפרקים הראשונים שהקלטנו על זוגיות, דיברנו על אטרקטיביות גם אצל גברים וגם אצל נשים, אמרנו שיש כל מיני גורמים, אבל סימטריה אחד המרכזיים שבהם, ולמעשה מה? שהסימטריה גורמת לנו להבין באופן לא מודע, זה שהבן אדם יצא תקין בתהליך הלידה. כלומר, כולם, כל התינוקות יוצאים סימטריים, וכל דבר הכי קטן שאליו הם נחשפים בתהליך הלידה, גורם להם להיות פחות סימטריים. אז למעשה סימטריה זה איזשהו סימן לא מודע לצד השני, שתהליך הלידה עבר באופן תקין, שהבן אדם הזה, מהבחינה הזאת, הוא פרטנר טוב לשכפל לי את הגנים. עכשיו, אטרקטיביות, או הסימטריה יותר נכון, מתפרשת כאטרקטיביות. זה בדיוק העניין. אז דבר ראשון, גם אם מדובר בגבר וגבר, הגבר צריך לראות מי עומד לפניו, וגם אם מדובר באישה מול אישה, זה הדבר הראשון שגם נשים מסתכלות עליו. האם זאת שלפניה אטרקטיבית או לא? אז אטרקטיביות משפיעה, אבל היא משפיעה באופן שונה אצל נשים ואצל גברים. מה הכוונה? אצל גברים אנחנו משייכים אטרקטיביות באופן לא מודע ליכולת. ואצל נשים יותר לחום, אבל לא תמיד לכישרון. כלומר, ככל שאישה יותר אטרקטיבית, היא לא נתפסת בהכרח כיותר מוכשרת. למה? בגלל שמבחינת האופן שבו אנחנו רואים נשים, יש לנו, וזה כאן הטיה דווקא לא של האבולוציה, אלא של הסוציאליזציה, יש איזה קשר שהוא לא נכון, והוא כמובן עושה עוול מאוד גדול לנשים, אבל כן יש קשר בין אם היא אטרקטיבית, כנראה היא לא הייתה צריכה להתאמץ, ולכן אם היא לא הייתה צריכה להתאמץ, כנראה היא חסרת יכולת. זה הקשר שאנחנו עושים ככה בראש. ובנוסף, אנחנו מעריכים תכונות נוספות, שזה האמינות, המסוגלות ומידת החום. אז מה זה אומר אמינות? Trustworthiness, ומסתבר שזה אחד הדברים הכי הכי משמעותיים. עכשיו גם כאן יש איזשהו חידוד שמאוד חשוב לי לעשות. אתם יודעים שהרבה פעמים בכל הטיפים הטיפשיים שנותנים לרעיונות עבודה, אומרים תראה דומיננטיות, תלחיצת יד דומיננטית, וזה אולי ההצעה הכי גרועה שאפשר לקבל. כי כשאנחנו מסתכלים במחקרים על מה מנהלים מחפשים מאנשים שהם לוקחים לעבוד איתם, אז יותר משהם מחפשים דומיננטיות, שהיא למעשה מידע על יכולת, הם מחפשים אמינות, הם מחפשים מישהו שלא ייקח להם את התפקיד, הם מחפשים מישהו שניתן לסמוך עליו, הם מחפשים מישהו שאם הם יוצאים לחופשה, הם יודעים שהכל יהיה בסדר, וזה דווקא לא מתבטא ביכולת, אלא באמינות. אמינות, אחד הדברים הכי משמעותיים כדי לייצר אמינות, זה קשר עין, לא ממושך מדי, אבל כן קשר עין וחיוך, זה אחד הסימנים המשמעותיים לאמינות. אז ככה תשימו לב. לגבי זה. עכשיו, כמובן שכשאנחנו מדברים על יכולת, אז זה באמת שפת גוף. שפת גוף, תיזהרו שהיא לא תתפוס יותר מדי מהמרחב, כי יש דבר כזה שנקרא אובר. אנחנו לא רוצים אובר דומיננטיות. זה מרתיע, זה מייצר התגוננות מהצד השני, וזה לא מייצר רושם טוב. עכשיו, אמינות הולכת הרבה פעמים עם חום. חום זה מישהו שאני אחר כך יהיה מוכן לשבת איתו לקפה. אז היא הולכת לפעמים, או הרבה פעמים עם חום, אבל לא בהכרח. יכול להיות מישהו שנראה אמין, אבל לא בהכרח חם. אז אנחנו מעריכים אנשים על המקומות האלה. אז אני אגיד לכם שברעיון עבודה, הדבר הכי משמעותי זה אמינות, זה תכונה מספר אחת שאנשים מסתכלים עליה, אחר כך יכולת ואחר כך חום. אבל נניח אם אתם הולכים לשיחת השקעה, כלומר לשיחה עם משקיע, אז המשקיעים לא מעניין אותם חום, לא מעניין אותם אמינות, זה יהיה קודם כל יכולת, אחר כך אמינות ורק בסוף חום. דבר אחרון שמעניין משקיעים, זה אם אתם אחר כך יהיה להם נחמד לשבת איתכם לקפה. וכמובן זה תלוי הקשר. משקיע מחפש קודם כל מסוגלות ואמון, מעסיק מראיין, מחפש קודם כל אמון, אבל כשיוצאים לדייט, אז כמובן אטרקטיביות זה קריטי, ומשם זה מאוד תלוי, דומיננטיות או חום זה שונה אצל גברים ואצל נשים. אז מאוד מאוד חשוב בפגישה ראשונה, בדייט ראשון, להתמקד בבניית אמון, פגיעות, כנות, וגם בהפוך על הפוך, הודעה בקשיים, כי הם בונים אמון הרבה יותר מאשר שפת גוף חזקה, או היכולת לבוא ולנאום מול מצלמות. זה לא מה שאנשים מחפשים, אנחנו ניגע בזה בעומק בהמשך. עכשיו, בואו נדבר קצת על איך מקשיבים נכון. אז רובנו חושבים שאינטראקציה טובה תלויה בכמה טוב אנחנו נדבר, כמה טוב אנחנו נבטא את עצמנו. רוב ההכנות, וזה אירוני, אבל רוב ההכנות שאנחנו עושים לשיחות, לרעיונות עבודה, לרעיון עם משקיע, אנחנו מדברים. אנחנו לצערי, וזאת אחת הבעיות הכי חמורות שיש, לא מספיק מתאמנים בלהקשיב, וזה נשמע מוזר, כי כולם בטוחים שהם מקשיבים מעולה, אז יש לי חדשות עבורכם, רובכם לא יודעים להקשיב. להקשיב זאת מיומנות שדורשת אימון הרבה יותר ממה שאתם חושבים, ויותר מזה אני אגיד לכם שהקשבה היא הרבה יותר קשה לתרגול ולביצוע מאשר דיבור. לדבר, אז כן, אנחנו במרכז העניינים, אנחנו מדברים, אנחנו בשליטה. להקשיב זה משום מה לא פשוט, וכעדות לכך שזה לא פשוט, או ראיה לכך, תחשבו על כמה סרטוני טיק טוק וכמה מאמרים יש על איך להקשיב נכון, או איך אפילו להראות שאנחנו מקשיבים, ותמיד מדברים איתנו על קשר עין, ועל הנהון, ועל איזה שאלות לשאול תוך כדי, כדי שהשאלות האלה יראו על הקשבה, וזה תמיד נראה לי מאוד מגוחך, כי למה אני צריך כל כך הרבה רמזים לאיך להראות לצד השני שאני מקשיב, אולי פשוט נלמד איך להקשיב, ואז לא נצטרך לעשות את עצמנו מקשיבים. עכשיו, לגבי הקשבה נכונה, או איך שאנחנו אוהבים לכנות אותה, הקשבה אקטיבית, זה לא לשתוק. כי הרבה פעמים יוצא לי להיות בכל מיני שיחות, ואני רואה אנשים שאמרו להם, או שהם הקשיבו לאיזשהו סרטון, והם ככה מקשיבים ומהנהנים, אבל אתם, כשאתם מסתכלים עליהם, אתם רואים שהם כולה בעצם למעשה לגמרי בעוררות ובמתח, ורק בונים בראש שלהם את מה הם הולכים להגיד לצד השני. אז ברור שהם אמנם לא מדברים, אבל גם מקשיבים הם לא. ושפת הגוף שלנו בהקשבה היא רפויה, היא נינוחה, היא מסתכלת, היא מכילה את הצד השני, היא מקבלת אותו, היא כאילו מחבקת את מה שהוא אומר, וכשאנשים רק מתכננים מה הם הולכים להגיד, אז הם לא באמת קשובים. הם בעיקר מה שהם עושים, זה מתכננים מה הם הולכים להגיד, אז הבנו כמה זה חשוב להקשיב. אז זה למרות שהמיתוס הוא שאינטראקציה טובה תלויה באיכות הדיבור שלנו או בכמה טוב נדבר, בפועל היא תלויה בכמה טוב נקשיב. אז מה אומר כלל הברזל? כלל הברזל אומר את הדבר הבא, 30% אני מדבר, 70% הצד השני. אם הצלחנו להגיע לכלל כזה, אנחנו יכולים לסמן לעצמנו וי, כי כשאנשים מדברים הם מרגישים נוכחים. אגב, אין לנו הרבה הזדמנויות בעולם הזה שבו אנחנו מרגישים שמישהו באמת מקשיב לנו, אז אתם יכולים להגיד, אני שם סטורי וכולם עושים לי לייק, אבל בואו, זה ממש לא אותו דבר. כי כשאנשים באמת מדברים, וכל המחקרים שנעשו על הקשבה אמרו לנו את זה, וגם יש פרק שמוקדש כולו במעצבים תודעה להקשבה, אנחנו רואים שהדרך היחידה לשנות דעה של מישהו זה להקשיב להם באמת. כי כשאנשים רואים או מרגישים, זה יותר עניין של הרגשה שמרגישים להם באמת, זה הזמן היחיד שהם מרגישים בנוח, לבדוק ולהטיל ספק בעמדות שלהם. ועוד דבר קורה, כשאנחנו מקשיבים למישהו באמת בגלל אפקט ההדדיות שהוא מאוד מאוד חזק בכל אינטראקציה, זה הדבר היחיד שיגרום למישהו להקשיב לנו באמת. והדרך היחידה לשנות עמדה של מישהו או דעה של מישהו, זה אם נקשיב לו באמת. אז זה ככה מאוד מאוד משמעותי. עכשיו בהקשר הזה יש כלל נוסף. והכלל אומר שגם אם הבנו את ה-30-70 וגם אם הבנו את הרעיון של הקשבה אקטיבית, חשוב מאוד לא לחשוף את המטרות שלי בשיחה, בעיקר אם זאת שיחה או ברעיון עבודה או שיחת השקעה או שיחה של מסע ומתן, מאוד חשוב לא לחשוף את המטרות שלי לפני שהבנתי מי עומד מולי ומה הוא רוצה להשיג. אז משקיע לא רוצה לשמוע ישר, או שאנחנו לא נרצה לומר לו ישר שאנחנו רוצים מיליון דולר. הוא רוצה שאני אשאל מה הכי חשוב לכם כרגע, כלומר שאני אשאל את המשקיע מה הכי חשוב לו כרגע, או לאן הוא רוצה להגיע, או באיזה סוגים של סטארט-אפים הוא משקיע, כלומר לגלות עניין. ואם הוא מדבר על זה שהוא בעיקר משקיע בסטארט-אפים של סייבר, אז לראות איך אני יכול לבוא ולדבר על הפתרון שלי כמשהו שמשיק, גם אם זה לא בדיוק סייבר, אבל קריטי זה לבוא ולשמוע קודם את הצד השני. בעיקר כשמדובר על משקיע, הרבה משקיעים ייפגשו איתכם, כן, כי הם רוצים לשמוע, רוצים לראות שהם לא מפספסים, והרבה פעמים הם יכולים גם לבוא ולהשקיע בדברים שהם לא התכוונו, אבל או הדרך או הנוסחת הקסם לעשות את זה, זה קודם כל להבין מי עומד מולך, ואז לתפור, וזה משהו שאנחנו עושים הרבה בסדנה של המאסטר קלאס, איך לתפור את המטרות של המשקיע לפתרון שלי. זה הדבר המשמעותי שאנחנו יכולים לעשות. ואם הוא יגיע, סתם דוגמה, אם עכשיו אנחנו באיזשהו מסע ומתן על דירה, למשל, אז בסדנה שהעברתי על מסע ומתן, אז באמת אחד הדברים שראינו ותרגלנו, זה לא ישר להתחיל להגיד, טוב, תוריד לי במחיר, או זה המחיר שאני מוכר לשלם, זה לא רלוונטי. מה שכן רלוונטי, זה לראות מה חשוב לבן אדם, ואם חשוב לו זה שהוא לא יצטרך לבוא כל פעם לדירה, כי הרבה פעמים אנשים שמזכירים דירות חוששים מזה, אז לבוא ולהגיד, תקשיב, אני הנדימן, אם אתה תיקח אותי ואנחנו נגיע לאיזשהו הסכמה, אתה תראה שלא תשמע ממני כמעט כלום. יכול להיות שהוא בעצמו הנדימן, ואז אנחנו צריך לחפש משהו אחר שחשוב לו, אבל לכן הדבר הכי חשוב זה להתחיל מלהבין מי עומד מולי. ובהקשר הזה, ואמרנו שנגיע לזה, נדבר קצת על מושג שהוא כבר קלישאתי כמה שאנחנו מדברים עליו, אבל בואו נכניס בו קצת בשר במושג הזה של אותנטיות. אז הרבה מאוד אנשים חושבים שהדרך לעשות רושם על הצד השני היא לבוא ומה שאנחנו קוראים name dropping, ולבוא ולהגיד עם מי עבדתי ואיפה למדתי ואני מכיר את זה, והשיא היה שאני יושבת עם מישהו לפגישה והוא מראה לי בטלפון ממש רשימה של האנשים שעכשיו התקשרו אליו ושהוא היה איתם בקשר, רשימה של שרים, וזה באמת, זה היה פשוט פתט. וזאת לא הדרך להרשים. אתם יודעים מה? חכו רגע, אני לוקחת את זה בחזרה. זאת לא הדרך להרשים אנשים מסוג מסוים. שוב, אני לא יודעת, יכול להיות שאתם גם עובדים עם אנשים שכן זה יהיה בדיוק מה שיעשה עליהם רושם, וכאן מגיע המקום שבו אתם צריכים רגע להבין מי עומד מולכם, אבל כשמדובר באנשים כמוכם, ובדרך כלל אני כן לוקחת את הסיכון הענקי שתסכלו אותי, אני אגיד שאנשים כמוכם, זה אנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, אלה לא האנשים שיבואו והתרשמו מי name dropping, או מי עבדתי ואיזה מותגים. זה נתפס כמאולץ, לפחות על ההתחלה, זה משהו שצריך לשמוע אחר כך, וגם כמשהו שמוריד אמינות, אחר כך נראה מה אנחנו עושים במקום name dropping, כי ברור שאנחנו חייבים לספר על עצמנו איכשהו. אנחנו יודעים שאחד מחקרים הקלאסיים של אליוט ארנסון, מה שהוא הראה זה שדווקא אנשים שהם סופר מוכשרים שמודיעים בחולשה או בטעות, הם נתפסים כיותר אמינים ויותר חביבים מאשר אנשים שמציגים פרפקשן. ויותר מזה, כשאנחנו מדברים על הפיטפול שלנו, על הכישלונות שלנו, למעשה מה שאנחנו עושים זה אומרים, משדרים את המסר, מעבירים את המסר, תראו, אני כל כך בטוח בעצמי שאין לי בעיה לדבר על הכישלונות שלי. ואנשים שהם כל כך חסרי ביטחון מציגים כאילו הכל מושלם, כי הם בטוחים שאם הם לא יציגו, אז הם לא מספיק טובים או שלא ייקחו אותם. זה בדיוק העניין. אז המסר הפרקטי הוא, אל תנסו להצטייר כמושלמים. עדיף לומר, טוב, אני אולי לא חזק בהרצאות, אני לא חזק בהרצאות מול קהל, אבל אני עובד על זה. זה נתפס הרבה יותר אמין מכל הצגה מלאכותית. אז זה ככה מאוד מאוד משמעותי, אבל אמרתי שאני אגיד גם מה כן עושים. אז מה שכן עושים, במקום לתאר, אני מנהל הפרויקטים הכי טוב שראיתם, זה נורא והיום. תבואו ותדברו על התנהגות. זה הרבה יותר קריטי. ומה זה אומר, תדברו על התנהגות? זה אומר, אני לא אגיד, אני מנהל את הפרויקטים הכי טובה שראיתם, אבל אני אגיד, כשאני מקבלת פרויקט, אז דבר ראשון, אני בודקת מה נעשה קודם, כי תמיד מנהלי פרויקטים, או בכלל מנהלים באים, ורוצים תמיד להמציא את הגלגל, ורצים קדימה, ויכול להיות שנעשתה המון עבודה בארגון, שאפשר להשתמש בה. כבר אנשים שמולי, אם הם אנשים ככה שרואים דברים נכון, יבואו ויגידו, או, מעולה, אני אוהב את זה, כי אני לא צריך לעשות הכל מחדש, ואני לא צריך כל פעם להמציא את הגלגל, והנה מישהו שהוא מספיק צנוע כדי להבין שלא צריך להמציא הכל. ואז אני באה ואומרת, ומבחינתי, דבר ראשון, לפני שאני מתחילה לזמן אנשים לפגישות, אני עושה פגישות אחד על אחד, אני רואה מה כל אחד מביא למשוואה, אני רואה שיש לי את הצוות הנכון, למשל, צוות שכולו ווינרים, זה צוות שלא יעבוד, כי כולם רוצים להתבלט. אני צריכה לראות שיש בצוות הזה אנשים שגם יודעים להיות מאחורי הקלעים, ואז מבחינתי אני לא אוהבת פגישות בלי סוף, מבחינתי יכול להיות גם פגישת עדכון של רבע שעה, ולא תמיד צריך גם את זה. אז הבנתם על מה אני מדברת, אתם לא חייבים להגיד מה שאני אמרתי, כל אחד שיגיד את מה שעובד לא, אבל לא אמרתי בשום צורה, אני הכי טובה שהייתה פה, אני באתי ואמרתי מה אני עושה, זה יכול להיות בכל דבר שהוא, תארו מה אתם עושים, ואל תייחסו לעצמכם סופרלטיבים, זה קריטי. ודבר נוסף זה איך אנחנו נשמעים, לא רק מה אנחנו אומרים, כלומר אנחנו משקיעים ימים בשקפים, בנתונים, ואחד המחקרים הכי מפורסמים שמסתכלים על מה עובד, מראה ש 55% מהאמינות שלנו נשפטת לפי שפת הגוף, 38% לפי האינטונציה, רק 7% על פי התוכן עצמו, ו במקרה הזה, המוח שלנו מחפש אותנטיות. זה האותנטיות שלכם, זה העקביות. זה אומר שאני לא אעמוד מול אנשים עם קול רועד, ובקושי אומרת, בקושי מצליחה לדבר, ויגיד, טוב, אני כבר הצגתי את המצגת הזאת המון פעמים בשיא הביטחון, זה לא יעבוד. אם אני סופר מתרגשת והקול שלי רועד, אז אני אבוא ויגיד, I will own it, אני אבוא ויגיד, תקשיבו, אני כל כך מתרגשת, כי אני עומדת פה מולכם היום. וברגע שעשיתי את זה, אנשים מקבלים מסר של עקביות. אז כשאנחנו מדברים על שפת גוף, אנחנו לא ניתן פה הרצאה בשפת גוף, כי זאת לא הייתה המטרה של הפרק הזה, אבל אנחנו כן ניתן פה הרצאה בהלימה, הלימה בין החלקים הלא מודעים שלי, בין מה אני משדרת, לבין מה אני אומרת ומציגה. וההלימה הזאת היא קריטית, כי אם יש חוסר הלימה, אם מישהו בקהל מזהה חוסר הלימה, או מישהו בצד השני מזהה חוסר הלימה, בין מה שאתם אומרים, למשל, אני באה ואומרת, אני ממש לא לחוצה לסגור את העסקה הזאת, אבל אני חזרתי ואמרתי 7 פעמים, לא, אני לא לחוצה, אני לא בלחץ, אין שום לחץ, אז עצם זה שאמרתי 7 פעמים, יש פה חוסר אלימה, כי ברור שאני בלחץ, ככל שאני אומרת יותר אני לא בלחץ, אני כן בלחץ. שימו לב לאלימה הזאת, היא קריטית. עכשיו, עוד דבר שהוא משמעותי, וככה באמת לא יצאנו לדבר עליו, אבל הוא מאוד מאוד משמעותי, מה שנקרא סגנונות תקשורת, לא סגנונות התקשרות, שזה משהו אחר, ודיברנו עליו בפרקים אחרים, סגנונות תקשורת. ואנחנו מדברים על זה שניתן לחלק אנשים לארבעה סגנונות, כי אנחנו צריכים ככה להתאמן באיך לזהות, אבל סגנון של בן אדם שהוא אנליטי, זה כזה שרק רוצה שורות תחתונות ודיוק, ואם תבואו אליו עם טבלת אקסל, זה הכי טוב שיש, ואם לא תבואו עם כל העובדות, הוא יחפף אתכם. אז אם אתם יכולים לקבל מודיעין לפני, מאוד מאוד משמעותי להבין מה הסגנון. סגנון נוסף זה הדרייבר או המכוון פעולה, וזה שרוצה לא עובדות בדיוק, אלא הוא רוצה את התוצאה וכמה שיותר מהר. סגנון נוסף זה זה שהוא מכוון אנשים, זה שהוא רילשיונל, והוא רוצה חום, והוא רוצה קשר, וכן חשוב לו כל הסמולטוק והשיחות, להסתכל על האנשים בעיניים, ו סגנון רביעי זה הסגנון האקספרסיבי של האנשים שככה הם אנשי חזון ורוצים את התמונה הגדולה ורוצים לדעת מה יקרה קדימה, וככה אנשים של הביג פיקצ'ר, מאוד מאוד משמעותי לדעת מי נמצא לפנינו, חשוב לזהות הסגנון ולהתאים את עצמי. אז אם מדובר על באנליטי, אז כן, אני מביאה לו מספרים, אבל אם מדובר בבן אדם שהוא מכוון פעולה, אז אני כבר מראש אומרת לו לאן הוא הולך להגיע, אני מראש אומרת לו מה התוצאה. אם מדובר במישהו שהוא רילשיונל, אז אני מדברת איתו על הקשר האישי, ואם הוא באקספרסיבי, אני אומרת לו דמיין, עוד 5 שנים זה קורה ככה וככה. מאוד חשוב להבין מי עומד לפנינו, מאוד מאוד משמעותי. ובנוסף, חשוב מאוד האמפתיה, החלק הזה של האמפתיה והתזמון, וזה באמת עושה את ההבחנה בין שיחה שטוחה לאינטראקציה מוצלחת. אז מה זה, מה הכוונה באמפתיה או אמפתיה טקטית, כמו שקריס ווס אוהב להגיד? זה לא רק לדעת עם מי אני מדבר, אלא באמת זה מצב רגשי הוא נמצא. אם אני מזהה שמישהו לחוט או שהוא סקפטי או שהוא מתלהב, אני בא ואומר את זה, או מראה לו שאני הבנתי. ואם הוא בא ואומר לי, מה זה אמפתיה טקטית, אני אתן דוגמה, אם הוא בא ואומר, תקשיב, אני לא בטוח לגבי היכולת שלכם לבצע, לא להגיד, כן, אני יכול, ולא להתגונן בשום צורה. הרעיון של אמפתיה זה לבוא ולהגיד, אני שומע בקול שלך, או אני שומע שאתה לא בטוח שאנחנו יכולים לעשות את זה. זה הדבר הכי חשוב שאתם יכולים לעשות, כי ברגע שאמרנו את זה, גרמנו לבן אדם להבין שאני מבין אותו, אישרנו את מה שהוא אמר, ויגרום לו להגיד, זה נכון. ברגע שהוא אמר שזה נכון, הוא שומע את עצמו אומר, זה נכון, והוא מבין שאם הוא מסכים איתי, כנראה יש עם מי לדבר. וגם מבחינת תזמון, כשאני רוצה להעביר איזשהו מסר, אף פעם לא לדחוף את המסר מוקדם מדי בשיחה, לחכות רגע, להכיר את הבן אדם, לייצר אמון, לחכות שתהיה פתיחות, לכן הטיימינג הוא קריטי, ורק אז להניח את מה שחשוב לי, מאוד מאוד משמעותי. ובנוסף, הרבה אנשים חושבים שאם הם יראו חולשה, ודיברנו על זה קצת בניים דרופינג, הם יתפסו כחלשים, אבל האמת היא שהשילוב הנכון זה כן להראות מסוגלות וביטחון, אבל לבוא ולהגיד, אני לא יודע. תדאגו שאתם אומרים לפחות, ואני אומרת לפחות פעם אחת בשיחה, אני לא יודע או אני לא בטוח. זה קריטי, אתם יודעים מה? אני אגיד לכם יותר מזה. אפילו אם אתם יודעים הכל, תגידו, אני לא יודע. זה ממש ממש משמעותי. ולבסוף, כולם מתמקדים באיך לפתוח את השיחה, אבל מה שהמוח זוכר בסוף זה הסיום, ה-recency effect. אז תדאגו שאתם מסיימים את האינטראקציה בטון חיובי. למשל, לבוא ולהגיד, היה לי חשוב לשמוע את מה שאמרת, זה נתן לי זווית שלא חשבתי עליה, חיוך, אמירה רגשית, והשוס, באמת, באמת, השוס, תעשו את זה, ואתם תודו לי כל החיים. הייתה שיחה מעולה שאתם רוצים לסיים אותה בטון חיובי, תדאגו אחר כך לשלוח הודעה ולהגיד, ממש נהניתי מהשיחה איתך, לא באותו רגע, אלא אחרי שהזמן שוקע, ואז הבן אדם השני מבין שאתם הוא במחשבות שלכם. זה מאוד משמעותי. אז אנחנו מבינים שאינטראקציות בין אישיות זה לא משהו שככה יש לך או אין לך, זאת אומנות, צריך להתאמן. אנחנו יודעים שרושם ראשוני נוצר בשברירי שנייה. אמון חשוב יותר מיכולות, אל תקשיבו לכל מיני מיתוסים, והקשבה טובה צריך להתאמן. וכשאנחנו אותנטיים וגם מתאימים את עצמנו לסגנון של הצד השני, אנחנו ממקסמים את פוטנציאל ההצלחה של האינטראקציה שלנו. אז תזכרו, כשאתם פעם הבאה נכנסים לפגישה עם משקיע, לרעיון עבודה, לדייט, לאפילו שיחה במעלית, זה לא רק מה שאתם אומרים, זה איך שאתם גורמים לזה שמולכם להרגיש, זה קריטי. ובנושא הזה באמת רוצים ללמוד את כל הסודות של השפעה, של אינטראקציה, של איך עושים מסע ומתן, זה הזמן להירשם למאסטר קלאס נובמבר באתר שלי לירז מרגלית, אתם לוחצים על מאסטר קלאס, זה הזמן להירשם. ואני מזכירה בראשון לתשיעי הרצאה על בודהיזם ואושר, וב-11 לתשיעי סדנה על קבלת החלטות, אבל חשוב לי כאן לציין, אם אתם מחליטים להגיע למאסטר קלאס, אתם אין טעם שתבואו לסדנה בקבלת החלטות, כי באמת אחד המפגשים מוקדש להשפעה וקבלת החלטות. אז ככה מאוד מאוד שמחה שהאזנתם, תודה רבה על ההאזנה, נתראה בפרק הבא.